ימים ספורים. הפסוקים בתורה מוכרים לנו, ונאמר, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. אני מזכיר גם את הפסוקים שאולי מוכרים לנו יותר ונראים לנו אולי ממבט ראשון חשובים יותר בעניין הזה. הם הפסוקים בירמיהו שאומרים קול ברמה נשמע, נהי בחית המורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רחל נקברה, כמו שאנחנו יודעים, לא יחד עם האבות והאימהות כולם, לא במערת המכפלה, והשאלה מהי הסיבה לדבר הזה, ייתכן הסיבה הטכנית, בגלל שהיא מתה בדרך, התקבל מאוד. המדרשים הולכים יותר בכיוון הידוע, מה ראה אבינו, אני קורא, מופיע לפניכם בראשית רבה, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת, אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם. לפיכך כבר שם, כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. הדר הוא דכתיב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. ובמדרש אחר, מפורט יותר, בפסיקתא, שאף אני ביקשתי להעלותה ולקוברה ולא הניחני הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקבריה שם, מהו שם על פי הדיבור. ולמה שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד להיחרב ובניו עתידים לצאת בגולה, והם הולכים אצל האבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם ואינם מועילים להם. וכיוון שהם הולכים בדרך, באים ומחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו, ריבונו של עולם שמע כל בחייתי ורחם על בניי, או תן לי האוניה שגמרת הכוזה שלי מיד הקדוש ברוך הוא, כלומר את ההבטחה שהבטחת לי, מיד הקדוש ברוך הוא שומע כל תפילתה מניין, שכן כתב בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וכו'. כלומר, המדרשים מספרים לנו על איזושהי זכות מיוחדת של רחל. הדבר הזה מעלה מספר שאלות, קודם כל מה זכותה המיוחדת של רחל אמנו, ובית, השאלה באיזה גלות בדיוק עברו על קברה, וממילא גם כאן נמצא קברה. אז ישנה כבר המפורסמת במסכת בבא בתרא, מופיעה לפניכם, אלא אמר לה, מסיבת לי, בואו נגיד בעברית, את רוצה להינשא לי, כך אמר יעקב לרחל. אמרה לו, כן, אבל אבא רמאי, ואתה לא תוכל לרמאות שלו. אמר לה, מה רמאותו? אמרה לו, יש לי אחות מבוגרת ממני, והוא לא ייתן לי להינשא לפניה. אמר לה, אחיו אני ברמאות, מסר לה סימנים. ובאה לאה, אמרה, עכשיו תיקלם אחותי, מסרה את הסימנים ללאה, ויש בדבר הזה אריכות בכמה מדרשים על זכותה שמסרה את הסימנים ללאה, כדי שלאה לא תיקלם. קשה מאוד למצוא לדבר הזה סיוע בפסוקים עצמם, לאגדה הזאת. רמאותו של לבן, ניתן ליישב אותה היטב, גם אם נגיד שיעקב לא מסר לרחל סימנים. רחל הורחקה בזרוע בליל הכלולות של יעקב, ואני מעריך שהקושי של יעקב להבחין בין רחל ללאה נבע כל הזמן, כל מהזמן הארוך שעבר. יעקב הכיר את לאה, הכיר את רחל, צריכים לזכור 7 שנים קודם. אני לא מעריך שלבן, לא יודע, מישהו חיבר שיר, רחל הוא עבד 7 שנים, כל בוקר אמר לה, עיניי חיונים. זה לא היה ככה. זה לא היה ככה וזה לא היה דומה לזה. ואני מעריך שבכוונה תחילה יעקב לא נתן, לבן לא נתן ליעקב, והתקרב אל רחל לראות אותה, לדבר איתה, ואמר לו, קודם כל תעבוד את 7 השנים שלך. על פי בעל סדר עולם, רחל הייתה בת 22 כשנישאה לו. כלומר, כשיעקב הכיר אותה ופגש אותה על הבאר, היא הייתה בת 15. נערה או בחורה עוברת שינויים גופניים לא קטנים, בין גיל 15 לגיל 22. וכאשר בלילה שם הכניס לו את לאה במקום את רחל, לא היו ליעקב כלים לדעת שרימו אותו בדבר הזה. זה לא דברים שבואו נגיד, כל העניין הזה שמכירים אישה על פי סימנים, ככה ככה, הייתה אפשרות ללבן לרמות את יעקב, ולסיפור הזה של הסימנים, הקושי שלו, ואנחנו עוד נדבר עליו, אני הצעתי פה איזושהי דרך אחרת, אבל עדיין מותירה לנו את השאלה, מהי זכותה המיוחדת של רחל, שכמו שנאמר שם בפסוקים, שיעקב שומע דווקא לרחל. הדבר הזה מתקשר כמובן לשאלה, היכן נמצא קבר רחל והיכן עוברים בני ישראל? אם נבין שמדובר, כמו שבדרך כלל מבינים על גלות בבל, אז ודאי אי אפשר להעלות על הדעת בכלל את קבר רחל במקום שהוא נמצא היום. הרב צבי הירשקאליש מאוד אהב את זה, מורי ורבי חנן פורת מאוד אהב את המקום הזה ודאג שישוריין כאחוזה ישראלית בתוך בית לחם, כל המבצר שבנו סביבו. ויש המון רגש כלפי המקום הזה, ובאים נשים עקרות להתפלל שם, והדברים ידועים. אבל אם מדובר על גלות בבל, כמו שאנחנו רגילים לראות, אין מה להעלות אפילו על הדעת את המקום הזה. בגלות בבל בני ישראל פנו מירושלים צפונה ולא דרום. זה גם די ברור כשכתוב לנו קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. אפשר להסביר קול ברמה קול רם, אבל זה קצת דחוק. על פניו נראה שהסיפור של גלות בבל, אם הוא מתחבר לנו, לא טוב? אם הוא מתחבר לנו לסיפור שבני ישראל הגולים הולכים לחבק את קבר רחל, אז אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא בנושא הזה חוליה מקשרת. אני קורא בירמיהו בפרק מם, לא יש אנשים כאן בלי ספרים, אני אקרא לאט ואשתדל למעט בקריאת פסוקים. ירמיהו פרק מם זה כבר אחרי החורבן, חורבן הוא בפרק למדת, ופרק מם, הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני, אחר שלח אותו נבוזרדן רב טבחים מן הרמה, בקחתו אותו, והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים בבלה. ויקח רב טבחים, רב טבחים זה לא השף, רב טבחים זה ראש הרוצחים כמובן. ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה, ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר, כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו, והיה לכם הדבר הזה. מכאן מופיע בחז"ל שנבוזרדן התגייר, כן, היה גר צדק, נבוזרדן מדבר פה לא פחות ולא יותר בשם השם. ואתה הנה, אומר נבוזרדן לירמיהו, ואתה הנה פיתחתיך היום מן הזיקים אשר על ידיך, הזיקים זה הזיקים, זה גם כתוב באלף, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל בוא ואשים עיני עליך, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל חדל, ראה כל הארץ לפניך אל הטוב ואל הישר, בעיניך ללכת שמה לך, ועודנו לא ישוב, ושוב אל גדליה בן אחיקם בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל בערי יהודה ושב איתו בתוך העם וכולי, או אל הישר בעיניך ללכת לך. כלומר נבוזרדן משחרר את ירמיהו, מהאזיקים שהוא אסור בהם, היכן הוא אסור באזיקים, בתוך כל גלות ירושלים יהודה המוגלים בבלה, אבל איפה זה? ברמה, כתוב, אחר שלח אותו נבוזרדן רב טבחים מן הרמה. כלומר, ברמה היה מחנה השבויים הגדול, שנבוזרדן לקח מירושלים כדי להגלות לבבל. אנחנו יכולים להירגע, אני אומר את המשפט הזה בציניות, כמעט לא הגיעו שבויים לבבל. הגיעו מספר קטן מאוד של שבויים לבבל, כמה מאות אנשים, יש לנו בפרק מבית המספר. כל מי שהיה שם לא הגיע לבבל, לא בגלל ששוחרר, אלא כנראה בגלל שמת בדרך בצעדת המוות הזאת, שהחלה בתשעה באב. כולנו יודעים מה האקלים ומה מזג האוויר, ואנשים היו רעבים כתוצאה משנה וחצי מצור, ואני חושב שברור לכולנו, הם לא נסעו לבבל ברכבת, הם הלכו ברגל. ולעבור ולצלוח את כל המדבר הירדני הגדול בדרך לבבל, ברעב הזה ובחום הזה, הגיעו לבבל מאות אנשים ולא יותר, אם אני זוכר נכון, 832 איש, וכל השאר פשוט מתו בדרך. האמת היא שהדברים האלה נאמרו בנבואות שהדבר הזה יקרה. כואב מאוד הלב, אבל לענייננו הם היו אסורים באזיקים והם הלכו. כשהאזיקים על ידיהם, אולי על רגליהם גם כן, כדי שלא יוכלו לברוח. אזיקים כאלה, כזה, כאלה חצי משוחררים, אבל שלא יכולים לברוח בהם ולרוץ, כך הם הלכו. והם נאסרו באזיקים ברמה. העיר רמה ידועה, מוכרת לנו היטב, מזוהה היטב עם ראיות רבות, בעיירה רם, שנמצאת ממש מצפון לשכונת נווה יעקב בירושלים. כלומר, בדרך מירושלים צפונה, די מתאים בהליכה לבבל או לריבלה בארץ חמת, צריכים ללכת צפונה, אחר כך פונים צפון מזרח ומגיעים לבבל. ובכן, שם, על המקום הזה, הרמה, מסתבר, על פי המדרש שאמר ירמיהו, קול ברמה נשמע, קול ברמה, לא קול ברמה, כלומר, לא קול רם, אלא קול ברמה, כלומר, קול בעיר רמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כלומר, עברו שם ליד קבר רחל, ואז כמובן אנחנו צריכים לחפש את קבר רחל, אי שם מצפון לירושלים. בחזל יש בדבר הזה מחלוקת, מופיעה לפניכם בתוספתא. אם מישהו ייתן לי מקור, נותר עוד איזה דף אחד. אני אתחיל לחפש במחשב. תודה רבה. נסתכל כאן בתוספתא, הם כיוצא בדבר. אתה אומר בלכתך היום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. משמע, בפשטות שקבורת רחל נמצאת בנחלת בנימין. היכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין? אומרת התוספתא, מקור מלי רביעי, חמישים, בגבול בנימין, בנימין צלצה, אבל לא נקברה אלא בבית לחם, הרי כתוב דרך אפרתה, דרך אפרת היא בית לחם. חלקו של יהודה, שנאמר ואתה מרחל ותקבר בדרך אפרת, ואין אפרת אלא חלקו של יהודה, שנאמר ואתה בית לחם אפרת, רוצה להיות באלפי יהודה, אלא אמר לו עכשיו שאני מדבר עמך, הנם על קבורת רחל. ואתה הולך ואין באים, ואתה מוצא אותם בגבול בנימין בצל צח. כלומר, נותן כאן איזשהו פירוש, נאמר שם, כן, זה אחד האותות ששמואל אומר לשאול, אומר לו בלכתך היום המעימדי, ומצאת שני אנשים, עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. כמו שני אנשים שבאים מקבר רחל, אתה תמצא אותם בגבול בנימין בצל צח, זה אפשרי. מה לכאורה המשמעות שהם היו בקבר רחל, מה זה חשוב? צריכים לזכור, בנימין כמובן, וזה אנחנו עוד נדבר, לא בנימין, שאול, הוא כמובן משבט בנימין. יש משמעות לכך ששני אנשים התפללו בקבר רחל, והם האות למלכותו של שאול, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ואז קבר רחל עובר דרומה, כאמור, זה פחות מסתבר בגלל העניין של רמה, ושברמה היה מחנה השבויים. קשה, כמובן, מהעניין של בית לחם, אבל בספר נחמיה מופיעה לנו עיר בית לחם מצפון לירושלים בשבט בנימין. שר הכל בית לחם, כל מקום שגידלו שם תבואה, היה מקום לקרוא לו בית לחם. כן? לא היה שמות כמו כפר ורבורג בתקופת המקרא. כלומר, לא קראו על שם אנשים או בכל מיני שמות מקוריים כאלה או אחרים, קריית שמונה או אני לא יודע. השמות היו מצומצמים. יש לנו מקום שנקרא גבעה, ויש מקום שנקרא גבע, ויש מקום שנקרא גבעון, והרבה פעמים זה מתערבב. ויש מקומות כאלה שם רמה. כמה מקומות יש לנו בשם בית אל? המון מקומות. קדש, על שם מקום קדוש. הגמרא מתחבטת בתחילת מסכת גיטין על תרי קדש ארוש. היו שני מקומות של קדש אומרים התוספות. אני מכיר שישה מקומות שנקראים קדש בארץ ישראל. וגם בית לחם, כל מקום שגם יבצל מבית לחם בספר השופטים, כנראה מבית לחם הגלילית. ואני חושב שניתן להוכיח את זה. לא, יש, אני יודע שיש מדרש אחר, אבל הוא תמוע וחולק על מדרשים אחרים. אני לא אגע בזה כרגע. ויש בית לחם בתחום בנימין מצפון ירושלים, שבהחלט יכול להגיד שקבר רחל היה שם. דרך אפרת יכול להתפרש על נחל פרת, מה שאנחנו קוראים היום ואדי קלט, אבל בחלקו העליון יותר, בחלקו המערבי יותר, ואדי קלט זה החלק התחתון, ועד היום הערבים קוראים לו ואדי פרה, והוא נחל פרת שמוכר לנו מספר ירמיהו, בהחלט דרך אפרת מתבקש שם. אנחנו היינו צעירים, מאוד מאוד התקבל על דעתנו, אם כי זה ספקולטיבי, אבל זה נשמע עם ראיות לא רעות, מה שנקרא בפי הערבים קובור בני ישראל. כלומר, אם תסעו איתי רגע, שאנחנו יוצאים מירושלים לכיוון יישובי בנימין ושומרון, רוצים שאנשים פה בסך הכל מכירים את המקומות האלה, אז הכביש עולה בהתחלה לכפר חיזמה, ומשם הכביש יורד ועולה ליישוב אדם. כן? הירידה הזאת זה נחל פרת או ואדי פרה, הירידה שיורדים לפני שעולים, ושם אם ממשיכים כ-200 מטר מזרחה, מגיעים לאיזה משהו עתיק מאוד מעניין, מאוד מרשים. הערבים קוראים לו קובור בני ישראל, די מתאים. כשהם מסתכלים משם מערבה, רואים בדיוק נשקפת העיירה ארם, כלומר העיר רמה שמופיעה כאן, וזה מתאים מאוד לקבר רחל, על פי האפשרות שכאמור הלכו על ידי נבוזרדן, מה שמופיע במדרש, כלומר לגלות הראשונה. אם רוצים ללכת לקבר רחל שלנו דרומה, ואני לא שולל את האפשרות הזאת, אני רק אעיר שהמקור הראשון הידוע לנו לקבר רחל במקום שבו הוא נמצא מדרום לירושלים, הוא מקור נוצרי. זה מופיע באירונימוס, כלומר אנחנו נמצאים במאה החמישית. למען היושר צריך להגיד, אני לא כל כך אוהב את המקורות הנוצריים, אבל המקורות הנוצריים שאבו ממקורות יהודיים. כלומר, ייתכן שהייתה להירונימוס איזושהי מסורת על קבר רחל מדרום לירושלים, מה שמורי ורבי חנן פורט כל הזמן התעקש, שלא יכול להיות דרך, אפרת היא בית לחם, תפסיק לספר לי על נחל פרת, ועד איזושהי בית לחם נידחה שם בספר נחמיה, סתם בית לחם במקרא, זה בית לחם של דוד המלך, שאנחנו מכירים אותה מדרום לירושלים, והיא אפרת היא בית לחם, זה מופיע בכל מקום, ולכן צריכים ללכת לשם. אם אנחנו רוצים ללכת לשם, אינני שולל את האפשרות הזאת, דומה שאין לנו מנוס מלהעתיק את המדרש מנבוזרדן לאדריאנוס. אני לא רואה שום אפשרות אחרת, האפשרות הזאת כבר עלתה, עולה גם בספרו של פרופסור יואל אליצור, עולה היטב. אם המדרש הזה נכון על ימי אדריאנוס, כלומר ימי מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא נכשל, הדם שנשפך בעיקר מדרום לירושלים, נשפכו נהרות של דם. מזכיר לכם שהעיר העיקרית שחרבה הייתה ביתר, מופיע על נחל שורק, שאנחנו יודעים איפה הוא, שהיה שליש דם, שני שליש מים, ועיקר מפעלותיו של בר כוכבא היו, בואו נגיד, אני אדבר קצת במושגים שלי, וסליחה על שאני מרים את האף לשנייה אחת, אבל עיקר מפעלו של בר כוכבא היה בגוש עציון, אין ספק בזה. מופיע היישוב ארבעיה שמזוהה היטב עם אלערוב, יש לנו שם מערות שזכרנו בהם של לוחמי בר כוכבא. ליד אלערוב יש יישוב, אני מכיר אותו היטב, הייתי בו, שנקרא כוזיבה, כן, נמצא עד היום היישוב הזה. שוב אני מזכיר לכם שבר כוכבא עוד פעם שם שמקורו נוצרי, מאובספיוס, בכל מקורות חז"ל הוא לא נקרא בר כוכבא, אלא בר כוזיבה, ושם נמצא היישוב כוזיבה. אגב, לדעתי, גם היה בכזיב בלידתה אותו, הכוונה לכוזיבה שנמצאת שם, אבל לא נעסוק בפרשה הזאת כרגע. וכל היישובים המוכרים לנו ממקורות בירושלמי וכדומה, כולם בגוש עציון, כולל מערות לוחמי בר כוכבא בהרודיון, וכמובן, כמו שהזכרתי, העיר ביתר, בירת מלכה, נמצאת לידינו כנראה בגבעת התמר, ועוד יישובים אחרים. וכאן אנחנו עוברים לתנועה אל מדרום לירושלים. השבויים הרבים שנלקחו ממרד בר כוכבא נמכרו לעבדים, זה מופיע לנו בכל המקורות, באילנין, חירבת אילנין, נמצאת ממש על פתחת העיר חברון. מי שזוכר, עוד כשהיינו נוסעים לחברון דרך חלחול, לא בכביש העוקף, לפני הסכמי אוסלו, אז יש פה עוד כמה בגיל שלי שזוכרים את זה, אז מה שנקרא בצומת הזכוכית, שם כשהיו פונים שמאלה, חירבת אילנין, יש, שמים את זה קצת במה שנקרא אז דרך השלום, אבל מכל מקום ליד החברון היה שוק עבדים ענק, מכרו בו עבדים בזיל הזול, מה שמופיע לנו במקורות, שמכרו עבד יהודי תמורת מנת מספו של סוס ליום אחד. כלומר, מספו לסוס ליום אחד זה היה המחיר לקלוט עבד, פשוט היו כמעט מוכרים מלבד, נקראו כל כך הרבה עבדים, שפשוט זה הציף את השוק, והם עברו כאמור בדרך מירושלים לחברון, וכאן בהחלט מתקבל על הדעת שנעצרו במה שאנחנו קוראים היום קבר רחל, ושם רחל ביקתה על בניה על פי המדרש. על פי המדרש הזה זה אפשרי, אם זה נבוזרדן, אינני רואה מנוס מלעלות מצפון לירושלים. עדיין אני עומד עם השאלה, כן. לא אחרי רצח גדליה, הוא שולח אותו לגדליה. אבל אתה מעלה דבר יפה וחשוב וטוב, אבל זה לא מתאים לפסוקים שקראנו בירמיהו. אני מפסיק אותך באמצע המילה שלך, כי אני מתכונן להתייחס לזה. אתה מעלה דבר מבריק מאוד, נכון מאוד, טוב מאוד, במקרה כתבתי עליו פעם, אבל, כן, אבל את הרעיון שאתה מעלה אני אעלה, לא מתאים לפסוקים שקראנו כאן, שהם עדיין לפני פרשת גדליה בן אחיקם, הרי קראתי את הפסוקים שהוא שולח אותו לגור אצל גדליה בן אחיקם. כן? כן.
מה
מדבר
המדרש
של הפחות גולי יהודה
דרום על הרב יבנה, ולפני סוף למכור אותם, אז
מסתדר שם. זה מה שהזכרתי עכשיו.
לא
בבית שם.
המדרש זה
בזאת
הסיבה שלו.
שהלכו לשם? תן לי את ה... מעניין מאוד מה שאתה אומר, תן לי את המקור, אני יודע לך אם תתן לי את המקור, לא נתקלתי בזה. אבל אם אתה אומר ככה, מעניין מאוד. אבל אני מתייחס עוד פעם בעיקר לפסוקים יותר. בוא, טוב, ניתן לך, אבל עכשיו בשלב הזה האחרון, ואחריך אני, כן.
רחל ומבקה את בניה.
רגע, רגע, אתם שואלים פה שאלות יותר מדי טובות. רגע, אני מפסיק אותך באמצע הדיבור. שאלה שאתה שואל היא השאלה הכואבת פה ביותר, ואני מתכונן להתייחס. בסדר? אני חוזר, אם כן, עדיין לדברים שקשורים לפשטי המקראות. ולאן הדבר הזה הולך? אני בסך הכל רוצה להעלות שש אפשרויות, ששתיים כבר העלינו, אז נותרו לנו עוד ארבע. העליתי את האפשרות של נווה נבוזרדן, ואנחנו נמצאים במחנה השבויים בעיר רמה. העליתי את האפשרות של אדריאנוס, ואז אנחנו נמצאים בדרך לשוק העבדים בחברון. אבל אני רוצה להעלות כאן דברים אחרים, וקודם כל להתייחס לשאלה החכמה שלך. ואומר מה נראה לי כאן בפשטי המקראות כדבר ראשון, ברובד הראשון בירמיהו, אחר כך אני אעלה גם רובד שני. כולנו אוהבים ללכת לקבר רחל ולדבר על מה מרוכל ועל מה מרוכל ועל מה מרוכל, מה מרוכל. רחל היא לא אמנו ולא כלום, אנחנו מדברים כל הזמן על רחל אמנו, אבל סליחה, יש כאן מישהו משבטי רחל? שיקום. אנחנו רובנו או משבט לוי או משבט יהודה, או כמעט כולנו.
מנשה, שבט מנשה.
מה?
שבט מנשה, בני מנשה.
בני מנשה, תודה. אפשר גם להגיד שחלק מאיתנו משבט בנימין, כן, שהיה יחד עם יהודה. אפשר לתת תשובות, אבל בואו נגיד כל התשובות, זה שאנחנו כל כך מתייחסים לאמנו רחל, כשהיא לכל היותר אפשר להגדיר אותה כאמנו החורגת, במקרה הטוב. הדברים האלה מעלים שאלות. מעלים שאלה, ואני רוצה לנסות לפתור אותה בדרכי שלי. עכשיו, סליחה שאני קצת אחתוך. כדי שאני אספיק גם להגיד משהו. אני מעריך לפחות בשלב ראשון שאנחנו מדברים, אין מדובר פה על חורבן הבית, לא בית ראשון, ודאי לא בית שני, כשאנחנו מדברים על ירמיה. אז על מה כן? בואו נקרא את הפרק על בירמיהו, אותו פרק שכל כך מפורסם אצלנו, על מה מרוכל. הפרק הזה הוא הפטרת יום שני של ראש השנה, ירמיהו פרק למד א'. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אבטיח, על כן משכתיך חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדית ופייך ויסעת מלכון בשחקים, עוד תתעיך רמים בהרי יהודה, נטעו נוטעים וכלאם, לא, סליחה, עוד תתעיך רמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים וכלאם. כי יש יום קרו נוצרים בהר אפרים, קומו מנהלי ציון אל אדוני אלוהינו. ואז הוא אומר, אני מדלק פסוק אחד, הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתי מירקתי הארץ, במיבר ופשח הרב ילד יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו ותחנונים אובילם, הוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא ייקשלו בה, כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא. שימו לב, מדבר פה על שומרון, מדבר פה על אפרים. וכמובן, אנחנו ממשיכים אל הפסוקים שלנו, קול ברמה נשמע, נהיה בכי תמרורים, ואז כולנו יודעים את זה בעל פה, אז נקרא רק את הפסוק האחרון, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני ושבו בנים לגבולם. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, ישרתני ויבשר כעגל לא לומד, השיבני והשובה. כי אתה אדוני אלוהי, כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי עבדי ספקתי על הרך, בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נעוריי. וכאן הפסוק המפורסם מאוד, הבן יקר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דבר יבוא זכור אזכרנו עוד, על כן אמרו מאי לא רחם רחמנו נאום אדוני. היינו ילדים קטנים, היה שיר, שיר ידוע שנראה די מתאים לכאן על סבתא של אפרים. רחל היא סבתא של אפרים. כלומר, כשאנחנו מדברים על רחל מבכה על בניה, זה לא על שבט יהודה. ולא על אני לא יודע מי, זה קודם כל על בניה. מי שמופיע כאן לאורך כל הנבואה זה אפרים. נכון, אפרים זה שם כללי בנביאים, שבט אפרים היה העיקר של עשרת השבטים. אבל כולם נקראים על שם אפרים. ורחל מבכה על בניה זה מתייחס לב ליבה של האומה, אני מתכוון של הממלכה הצפונית שלנו, שעמדה כאלטרנטיבה לממלכת יהודה, היה כמובן שבט אפרים. ורחל מבכה על בניה, מה שאתה, נדמה לי רצית לומר, מתייחס קודם כל לאפרים. הווה אומר, על פי הפשט, הפרק הזה קשור גם לפרקים ג' ד' בירמיהו, אני לא אקרא אותם בהרחבה, אולי נקרא מהם פסוקים נבחרים בפרקים ג' ד', אבל זה ממש אותו עניין, למה זה מופיע בכזה מרחק, אני בשביל זה צריך לתת את המבנה של ספר ירמיהו, לא נעשה את זה היום. וכאן הוא אומר, נותן תוכחה גדולה, כתוב, ויאמר אדוני אליי בימי יאשיהו המלך, הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכי על כל הר גבוה ותרד כל עץ רענן ותזני שם. ואמר אחרי הסרטה את כל אלה, אלה את השוב ולא שבה, ותרד בגודה אחותה יהודה. שימו לב, יש כאן שתי אחיות, יהודה וישראל, יחזקאל קורא להם שמות מפורסמים יותר, מופיע לנו בקינות, אוהלה ואוהליבה, כן? אוהלה זה האוהל שלה, זה כמובן ישראל, או אוליבה, האוהל של ליבה, זו יהודה, אוליה ואוליבה, מופיע לנו בנבואה ביחזקאל, ואנחנו קוראים את זה בקינות לתשעה באב, גם בלילה, גם ביום, והשמות שנותן להם ירמיהו זה משובה ובוגדה, ישראל, משובה ישראל ובוגדה יהודה. ממלכת ישראל גלתה 150 שנה לפני יהודה, אנחנו יודעים, גלתה עוד בראשית ימי חזקיהו המלך, וכאן הוא אומר, ויאמר אדוני אליי, צדקה נפשה משובה ישראל ובוגדה יהודה. כלומר, החטאים שעושה יהודה גרועים יותר מהחטאים שעשתה ממלכת ישראל, ולו בגלל שממלכת ישראל לא הייתה מוטרת ועומדת, וממלכת יהודה כבר הייתה מוטרת ועומדת, היא ראתה מה קרה למלכות ישראל. מה המשמעות שצדקה נפשה משובה ישראל מבוגדה יהודה? שאם הגליתי את ישראל, אז כל שכן שאני צריך להגלות את יהודה, נכון? פשוט. אבל ירמיהו הולך בהיגיון אחר. אם מלכות יהודה עוד כאן, אז מה זה אומר? שאני צריך להחזיר את ממלכת ישראל. אז אני צריך להחזיר את ממלכת ישראל. זה משהו. אז הוא אומר להם, שובו בנים שובבים ממדרה, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי מכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. נתתי לכם רואי כליבי וראו אתכם דעה והשכל וכולי. ביתה יקראו לירושלים כיסא השם, כלומר כשאני מביא אתכם, זה לא כדי שתקימו לי מחדש את העגלים. אני מביא אתכם כדי שאתם תעלו לירושלים ותעבדו את השם בירושלים. הוא אומר, בימים ההם ילכו פת יהודה על בית ישראל, יבואו לקבל אותה ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם. וממשיך את הדבר הזה עד אם תשוב ישראל מאום אדוני אליי תשוב, אם תציר שיקוציך מפניי ולא תנות. זה מדבר על שיבת עשרת השבטים. לא מדובר פה על חזון באספמיה. מדובר פה על חזון שנאמר כנראה במלאת 100 שנה לגלות עשרת השבטים. הגמרא במסכת ערכים מספרת לנו, הדברים מבוססים היטב על פסוקים, שאנחנו עושים פאזל מקראי שלם. יושיהו שלח את ירמיהו הנביא להחזיר את עשרת השבטים, חלק גדול מהם חזרו בימי יושיהו המלך, קראנו, הנבואה נאמרת, ויאמר אליי, ויאמר השם אליי בימי יושיהו המלך, חלק גדול מעשרת השבטים חזרו אל מלכותו של יושיהו. הייתה שם חזרה גדולה, לא כולם, חלק נתקעו, אבל זה כמו הכרזת מדינת ישראל, הרבה יהודים באו, הרבה נשארו תקועים. ואף אחד לא ידע מה קרה להם אחר כך. אני יודע, היום מוצאים כל מיני דרכים, כל מיני מקומות, כן או לא, אף אחד לא יכול לדעת, אבל כן, בואו נגיד, כן, הרב אביחי עלה לחפש כל מיני דברים כאלה מוצא, כן, בדיחה ידועה שהוא הולך יחד עם הרב ישראל אריאל, מטיילים שם באפגניסטן, רואים שם איזה ילד שחור, אז אומר הרב אביחי לרב אריאל, זה מעשרת השבטים, בואו ניקח אותו איתנו, אז אומר לו הרב אריאל, בשביל מה שניקח אותו איתנו, פה זה ארץ ישראל. אבל אחד ירחיב את ארץ ישראל לכל העולם, אחד עשה את כל העולם לעשרת השבטים, בסדר, אני לא אומר, אולי. אבל מבחינתנו עשרת השבטים, רובם ככולם, לך תדע מה קרה איתם. אבל חלק גדול מאוד מהם חזרו, פשוט חזרו וגרו כאן, אחרת אי אפשר להבין את דעתו של רבי עקיבא שאומר שאינם עתידים לחזור. הרי לא יעלה לדעת שכל עם ישראל יהיה מממלכת יהודה, ודאי גם... כל עשרת השבטים הם חלק מעם ישראל, אבל חלק גדול מאוד חזרו בימי ירמיהו, ונבואת הנחמה של מצא חן במדבר נאמרה על שיבת עשרת השבטים ועל חזרתם להר אפרים. וסביב זה אמר ירמיהו את הנבואה, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, ואומר כי יש שכר לפעולתך לאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך לאום השם ושבו בנים לגבולם, כשהוא מתייחס לעשרת השבטים. זוהי ההתייחסות העיקרית שלנו. אני רוצה לחבר את האפשרות הזאת. אחר כך אנחנו ניגע באפשרות המאוד מעניינת שרמז עליה ושישעתי אותו באמצע הרב דובדבני, אבל לפני כן אני רוצה... להתייחס לאפשרות שיש לה קרבה לדבר הזה, אם כי אני מדבר על תקופה אחרת וקדומה יותר, אבל בבעיה שכינה. אני רוצה לראות את האפשרות לראות את הנבואה בכלל לא בימי ירמיהו, אבל אולי ירמיהו מרמז על זה. ואני מדבר עוד פעם על חורבן של בני רחל. שהרי רחל מבכה על בניה, מענה לנחם על בניה כאלינו. ונלך למזמור די ידוע בתהילים, מזמור פי, מי שיכול לפתוח, שיפתח. יש לו הקשר גם מהמזמורים הסמוכים, אני לא אדבר על זה כרגע שלא נדעי כזה מדי. אני רק אקרא מזמור די ידוע, למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור. רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הכרובים הופיע. שימו לב למילים, נוהג כצאן יוסף, יושב הכרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, הולכה לישועת עלינו, אפרים, בנימין, מנשה, הדגל המערבי במחנה במדבר סיני, כולם בני רחל, אפרים, בנימין ומנשה. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, הולכה לישועת עלינו. אלוהים השיבנו, והיה פניך ונבשע. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי אשנת בתפילת עמך? אכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. תראו איזו קינה יש כאן. מתואר פה טראומה קשה ביותר. תשימנו מדון לשכננו ואויבינו לעגולמו. אלוהים צבאות השיבנו, והיה פניך ונבשע. גפן ממצרים תסיע. זוכרים את הפסוקים ממצרים, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. הגפן המתוארת כאן. תגרש גויים ותתאיה, פינית לפניה, ותשרה שורשיה, ותמלא ארץ, כוסו הרים צילה, וענפי הארזאל, תשלח קציריה עד ים, ונער יום קוטיה. למה פרצת גדיריה? והרוע כל עוברי דרך, יחרסמן החזיר מיער, וזיו שדה ירענה. אלוהים צבאות, שוב נאבט משמיים רואה, ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. אתם שומעים פה משהו? וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. אני מתבלבל אם אני שומע בנימין, ימין ובן. נראה אם אני מתבלבל. שרופה ואל צוחה מגערת פניך יובדו, תהי ידך על איש ימיניך ועל בן אדם אימצת לך. עוד פעם, ימין ובן. כן? ושוב הוא מסיים, אדוני אלוהים צבאות, השיבנו היה פניך ויבשע. על איזו טראומה גדולה יכול המשורר אסף לדבר, שקשורה באפרים, בנימין ומנשה. רמז, אני נותן, יושב הקרובים הופיע. מה אתם מציעים לי? על פניו נראה חורבן שילה, שאנחנו מדברים על הסיפור של המלחמה שהייתה בתחילת ספר שמואל, מופיעים שם 34,000 הרוגים, כשבודקים את זה יותר טוב, 50,000 הרוגים, אני יכול להוכיח, 50,000 הרוגים, שילה נשרפה שם בחרבה. יש תיאורים, שני פרקים קודם במזמור ע"ח. שמע אלוהים, אני קורא בפסוק נ"ט, שמע אלוהים ויתבר וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילה אוהל שכן באדם, ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביצר. הזכרתי את הרמז, יושב הכרובים מופיע, אתם ודאי זוכרים שהוציאו את הארון עם הכרובים וזה הביא את הפלישתים להילחם יותר חזק, ושבו את הארון עם הכרובים ושמו אותו בבית דגון. וכאן הסיפור הזה הולך. ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביצר, ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר, בחוריו וכלי אש ובתולותיו לא הוללו, כהניו בחרב נפלו ואלמנותיו לא תקענה. כלומר, הם הגיעו גם לערים הבנויות, כן, הבתולות לא מצאו אותם בשדה הקרב, כן? והיה אסון גדול מאוד, שכמובן, אם זה קרה באזור שילה ואבן העזר, אז מי השבטים שחטפו את כל המכה, שספגו את כל המכה? אפרים, בנימין ומנשה, שבטי רחל. האם יכול להיות שהנבואה איפשהו רומזת גם על זה? נלך לספר שמואל ונקרא את סוף הסיפור. ואתם תגידו לי אם יכול להיות או לא שזה רומז על רחל. טוב, אני קורא שם על אלי ועל הבשורה הקשה שהוא קיבל, סוף פרק ד', והיא כהזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא הקורנית ביד יד השער, ותשבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד הוא, והוא שפט את ישראל 40 שנה. אלי מת שם אחרי שמתו חופני ופנחס. וחלתו, אשת פנחס, הרע ללט, רללה תרה ללדת, כדבר אפרים רטט. אפרים, איפה שהוא בלעו את האותיות. לא דיברו טוב. וחלתה ישב פנחס הרללת. ותשמע את השמואל ילקח ארון האלוהים ומת חמי ואישה. ותכרה ותלת, כי נהפכו עליה צירה. וכעת מותה, ותדבר על הניצבות עליה, אל תראי, כי ואין ילדת. ולא ענתה ולא שעתה ליבה. ותקרא לנער אי חבוד לאמור גלה כבוד מישראל, ללקח ארון האלוהים ולחמי ואישה. עכשיו צריך לכם משהו על סיפור. לא, רק לי. זה בדיוק סיפור מותה של רחל. ותל את רחל, ותקש בליטה, והיא בהקשותה בליטה, ותאמר לה מילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ואז ותקרא את שמו בן עוני. זה מופיע באותו סגנון, זה הכל רומז. למי שמעורב פה בתוך כל הסיפור של הקורבן הזה, מי אם לא רחל אמנו שבוכה על בני. רגע, אני חושב שזה ברור, כן, הסיפור ממש כתוב באותו סגנון, אתם מסתכלים עליי בפרצוף של סימן שאלה. כן, זה כאילו כתוב במפורש. אבל אם העזתי ללכת כל כך מוקדם ולראות כאן רמז לזה, אז אני רוצה ללכת לאירוע נוסף, ואני חושב שהאירוע הזה הוא המכריע. כלומר, אני חושב שמה שמכריע בסוף זה הכל. ואחר כך אנחנו ניגע בדברים שאמר הרב אורן, ואתם יודעים מה, אולי נעשה הפסקה מתודית, ניגע בהערה של הרב אורן, ואז נחזור לסיפור שהייתי בו מקודם, ניתן קצת איזשהו גיוון. אמרון הציע הצעה שניתן אולי להגדיר אותה אפילו כהצעה גאונית. והיא הולכת לעוד מדרש. מוזר, בלתי אפשרי מבחינה ריאליסטית לדעתי. והיא שבעת בחירת יוסף, שבאו הישמעאלים ולקחו את יוסף למכור אותו, הרי בדרך הוא הגיע לקבר רחל וברח מהם והלך לקבר רחל ובכה על קברה וינתה לו, שסופו של דבר נתה לו כל מיני דברים טובים של ניחומים. בואו נגיד, בכל בחינה ריאליסטית זה לא יעלה לדעת איפה שלא תשים את קבר רחל. כן, אם אורחת ישמעאלי מגיעה מגלעד ועוברת דרך עמק דותן, עמק דותן כולו היה כביש רוחב שהוביל בין שתי דרכי אורך. הדרך על הגלעד נקראת דרך המלך, דרך ידועה מאוד שהולכת מעיראק לסוריה ומגיעה עד מפרץ אילת. דרך המלך היום עובר עליה הכביש הראשי במדינת ירדן, במרחק עשרות מטרים או מאה מטרים ממנה לכל היותר, עובר שם הכביש הראשי. והדרך האורך השנייה מהי? כביש 6, בואו נגיד ככה, אני מדבר באמת. כביש 6 הולך על הדרך העתיקה, מה שקוראים דרך ארץ פלישתים. אני לא קורא לזה דרך. דרך היה בשם רומאים. במקרא זה דרך ארץ פלישתים, יש הבדל גדול בין השמות הרומאיים לשמות העבריים. שמות העבריים דרך זה על שם המטרה שלו. השמות הרומאיים דרך זה איפה שהיא הולכת. אני מעדיף לקרוא במושג מקראי דרך הים לרחוב היפה הזה בחיפה, מכירים דרך הים, שיורד מהכרמל למטה. למה הוא נקרא דרך הים? כי הוא מוביל מהכרמל לים, הוא מוביל אל הים, לכן הוא נקרא דרך הים. כן? כביש החוף זה בעצם בסגנון הרומאי, כביש הולך על החוף. אבל כביש 2 פחות מעניין אותי, יותר כביש 6, שם כנראה הלכה הדרך העתיקה, מה שנקרא דרך ארץ פלישתים. וכאשר הישמעאלים יורדים דרך עמק דותן, הם פשוט מחברים. זה כביש רוחב ידוע שהיה בתקופה העתיקה בין דרך המלך, שהם הגיעו הרי אורחת ישמעאלים בעם מגלעד, והולכים להוריד מצרימה, הולכים לדרך ארץ פלישתים כדי לרדת דרכה למצרים. איך שלא תחבר את הדרך הזאת, אי אפשר להתקרב לשום מקום שקרוב לקבר רחל. מה?
לא היה דרך למודע נהר? היה דרך למודע נהר?
מי שיורד מהגלעד כדי ללכת למצרים דרך עמק דותן, עושה את המסלול שאני עברתי לקודם.
אולי מסעו עד הבדים בדרך, נכון?
אולי, בסדר, אתם יודעים מה, בסדר, יש עוד הרבה רעיונות, אני לא אומר אפשרית, אני רוצה יותר לבחון את הסיפור הזה מבחינה רעיונית. שיוסף הולך לקבר רחל, וכאן אני הולך לרעיון הגאוני של הרב אורן, לא מתאים לפסוקים שקראנו קודם, אבל מתאים לשני פרקים אחר כך. רצח גדליה בן אחיקם, על ידי ישמעאל בן נתניה, זה היה האסון הקטן. אם כן הוא יחד איתו עוד 70 איש, זה היה האסון הקטן. בעקבות הדבר הזה, לוקח יוחנן בן קרח וחבורת אנשים איתו, ואוספים את כל היהודים בארץ ישראל, ומובילים אותם למצרים. מפחד מנקמת מלך בבל, מובילים אותם למצרים, ירמיהו מזהיר אותם שלא לעשות את זה. והם עושים את זה, גולים למצרים, ושם הולכים לנו לאיבוד גמור. וכך נאמר שם כשהוא לוקח אותם. ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, הוא היה שר צבא. את כל שארית העם, אשר השיף מעת ישמעאל בן נתניה מן המצפה, אחר היכה את גדליה בן אחיקם, גברים אנשי מלחמה ונשים וטף וסריסים, אשר יושבים מגבעון, וילכו וישבו בגירות כמהם אשר אצל בית לחם. כמהם היה בנו של ברזילי הגלעדי, אני לא נכנס כרגע, קשור למרד אבשלום. הוא ישב בעיר בית לחם במולדתו של דוד, שם דוד הושיב אותו, בגירות כמהם אשר אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים מפני הכסדים כי יראו מפני. התחנה האחרונה בדרך לגלות שלא הייתה ממנה שיבה, איפה הייתה התחנה האחרונה? בבית לחם. משם לאן הם גלו? למצרים. כמו מי? כמו יוסף. שגלה למצרים. כל הסגנון של הסיפור של ישמעאל ונתניה מזכיר לנו את סיפור מכירת יוסף. יש שם גם בור שאליו ישמעאל ונתניה השליך את גוויות החללים. כן, כלומר, כל הדברים חוזרים על עצמם. סיפור מכירת יוסף חוזר. וזה בבית לחם, כלומר, מתאים לקבר רחל שלנו. ויכול להיות שאולי לזה הכוונה, וכאן רחל מבכה על בניה, שוב, עדיין השאלה, מה העניין, מה מרוחל אצל אנשי שבט יהודה שקיימים כאן, אבל בואו נדלג על העניין הזה, זה מתאים לרעיון שהרב אורן רצה להציע לנו קודם, אבל אני חוזר לרעיון הקודם, ואני רוצה להגיד עכשיו, את האפשרות המכריעה, ואז לקחת ולחבר את כל השיטות זו וזו. הצעתי פירוש מאוד מוקדם על חורבן שילה, אבל זה לא מספיק מוקדם. אני רוצה ללכת לסיפור מוקדם יותר. ושוב נקרא את הסיפור על מה מרוחל, ונקשיב היטב, דיברנו, אין ספק, הסיפור הזה הוא בא בירמיהו, הוא מובא על שיבת עשרת השבטים או שיבת אפרים. בואו נגיד ככה, הוא מדבר שם כל הזמן אפרים. ודאי זה מתאים לשם, אבל דומה שירמיהו מחביא לנו סיפור נוסף. אני כבר מסתכל על השעון, והמצב רע מאוד, אבל רק נגמור את הדבר הקטן הזה. אמרנו פרק למד א'. אני רק אקרא, אתם תגידו לאן אנחנו הולכים. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב ולוק להרגיע לו ישראל. קראנו פעם אחת, הדגשתי פסוקים שהיה לי נוח להדגיש. אפרים, 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 אפרים. עכשיו אני קורא אותו פרק, אבל אני מדגיש מה שנוח לי עכשיו להדגיש. הכל תלוי במנגינה. עוד אבנך ונבנית, בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך, ויצאת במחול משחקים. עוד תתאי חרמים להרי שומרון. אני ממשיך. אז תשמח בתולה במחול. בחורים עושים יחדיו. רגע, תזכיר לנו משהו. מה? פילגש בה. אני חוזר לפסוק המאוד קשה מבחינה דקדוקית. ירמיהו לא היה מקבל איזשהו ציון טוב בדקדוק. כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי אינם, נכון?
לא,
כי איננו. מה זה בניה כי איננו? בניה כי איננו. בניה כי איננו. בניה כי איננו. בן עוני. זה מה שמישהו. רחל הרי לא הכיר את השם בנימין. המשורר אסף יכול לדבר על ימינך ועל בן. על בנימין, רחל לא הכירה את השם. איזה שם היא הכירה?
בן עוני.
בן עוני. זה השם שהיא הכירה. מענה להינחם על בניה כי איננו על בן עוני, מתי כמעט לגמרי נחרט שבט בנימין? נשמדה מבנימין אישה. לא נותרו נשים בשבט בנימין. נותרו בסך הכל מכל השבט 600 גברים אחרי המלחמה. איש ישראל נשבע שלא ייתנו להם נשים. נו, מה יהיה איתם? או שימותו ברווקותם, או מה שמסתבר יותר, שיצאו נשים גויות מהסביבה. ושבט בנימין הלך לנו לאיבוד. מי דופק על הדלת של הקדוש ברוך הוא? בשביל זה? עכשיו אני הולך ורוצה להגיד אולי משפט אחר על זכותה הגדולה של רחל. היה לי פה לוח. הייתי מצייר משולש, אבל תדמיינו לעצמכם את המשולש שאני עכשיו הייתי רוצה לצייר. ובמשולש הזה אני רוצה לרשום שלוש צלעות. עלייה מחרן לארץ ישראל, לידת בן, וחיים. אני אסביר את עצמי. פלא גדול מאוד על יעקב אבינו. באמת, בואו נגיד. יעקב אבינו עבד 7 שנים בשביל רחל, טוב. לבן רימה אותו, נאלץ לעבוד עוד 7 שנים. טוב, עבד 14 שנים. מה הוא חיפש שם עוד 6 שנים? הוא אומר, זה לי 20 שנה בביתך. מה, בשביל הצון, בשביל העקודים והלכודים והברודים וכל הדברים? בשביל זה? בשביל זה אתה לא עולה בחזרה לאבא שלך, לאמא שלך, לקיים את הנדר שנדרת. ושיהיה לך עוד עקודים, נקודים וברודים? 6 שנים? אני לא מאמין. אני לא מאמין. מי שרוצה להאמין, אשרי המאמין. ראיתי שיש לכם תירוצים לכל הדחיות שאני דוחה, אולי גם בזה יש לכם תירוץ טוב. בסדר. אני לא אומר, לא כל התורה אצלי. אני הולך לפסוק אחד לפני 6 שנים האלה. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, הבא את אשתי, לא, ויאמר לבן יעקב אל לבן, תנאי את נשי ואת ילדה אשר עבדתי לך בהם ואליך, סליחה, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, תנאי את נשי ואת ילדה אשר עבדתי לך בהם ואליך, ולבן מצליח לשכנע אותו יותר מדי מהר, בוא תישאר. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחל. אתה ותלת בן. אתה אומר, עכשיו אלוהים יתחל פתא. אישה נולד לבן, מודע לקדוש ברוך, נחמד. פעם שמעתי, ילד נותנים לו סוכריה, יהיה ילד שיגיד תודה רבה, ויהיה ילד שיגיד ברוך אתה, השם נוקד בכולם, שהכל נהיה בדבר. אופי של ילדים. אמרתי שלי יש ילד בסוג שלישי, שמה הוא יגיד כשיתנו לו סוכריה?
עוד אחד.
ככה נהג רחל. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחד. אני לא מוכנה להסתפק בבן אחד. לשיפה יש שניים, לבלהה יש שניים, אני רוצה שניים. עוד אחד. רחל היא אישה ככה, היא ילדה כל כך בקושי. מה הדבר שהכי חסר לה עכשיו? לעלות על גמל ולהתחיל לעשות מסע, ואחר כך יהיה מרדף של לבן, ואחר כך ייפגשו עם עשיו, ואני לא יודע אם עוד איזה כל מיני שוטטים בדרך. היא לא יכולה. זה לא זמן לנסיעות. אני רוצה עכשיו, ההזדמנות אני רוצה עוד. זה, הכל נשאר, מחכה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. עד שבא המלאך ואומר לו, גם בני לבן, שיוזמים נגדו משהו, וישמע את מכם בני לבן, ואז המלאך שאומר לו, אתה קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. המלאך אמר לו. מה עושה יעקב? אנחנו יכולים, אפשר לשאול פליאה כזאת על אברהם, אבל יש לי תשובה, אבל לא ניתן את זה עכשיו. באמת? ראש ברוך הוא אומר לו, ככה נהדתי בנך, הייתי חיתך, אשר אהבת את יצחק, מה הדבר הראשון בכל רשות צריך לעשות? להתייעץ עם שרה, אמר. רגע, זה גם בן שלה. הוא לא עושה את זה. למה? זו שאלה שהוא כל כך מעסיקה לי, שיש לי תשובה חשובה, נכונה, משכנעה, לא עכשיו. אבל יעקב אבינו, שימו לב, המלאך, אומר לו, קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב ארץ מולדתך, מה הוא הולך לעשות? וישלח יעקב, ויקרא את רחל ואת לאה, השדה לצונו, יתייעץ איתם מה אתם אומרות. אם רחל תטיל וטו, יעקב יגיד למלאך, אני מצטער. לא יכולה. אבל רחל, לאה אומרות, אתה קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב ארץ מולדתך. רחלת מחכה לילד. אני מוכן להסתכן באמירה קיצונית יותר. רחל כבר הייתה בתחילת ההיריון. אני מוכן להסתכן באמירה הזאת. והייתה בתחילת ההיריון. מצד אחד זה נותן תקווה, מצד שני, זה מסוכן שבתי. בתחילת ההיריון להתחיל לעשות טיולי גמלים מחרן דרך הגלעד לארץ ישראל, מרדפים, בריחות, באמצע הלילה לעבור את מעבר היבום, לפגוש את אלה ולפגוש את אלה, וכשכל רגע הם הסכנות האלה, מי עומד בזה? והסכים. סביר מאוד. שאישה במצב הזה תפיל את הילד. סביר לא פחות. שבשעת הפחדים והחרדות והדלתולים האלה, מה יקרה? הילד יתהפך במאה. ויצא בלידה לא נכונה, לא יודע אם זה היום לידת הקורס או כל מיני דברים כאלה, וכשאין לך כל מה שיש לנו היום. כולנו יודעים איך זה יכול להימנע. וחוזר למשולש. עלייה לארץ ישראל. לידת בן ולחיות. שלוש משימות. מתוך שלוש המשימות האלה יוכלו להתקיים שתיים בלבד. על אחד נצטרך לוותר. על מה? על העלייה לארץ ישראל? על הבן? הרי נפיל אותו. הוא ברא מקשה ללד, מחתכים את העובר לברים איברים כדי להציל אותו. או לוותר על מה? על החל. החל הולכה בכיוון השלישי. עלייה לארץ ישראל? לידת הבן? היא ויתרה על החל. מי נולד? בנימין. היינו בפרשת פילגש בגבעה. רחל באה לקדוש ברוך הוא, בשביל זה? את כל זה עשיתי בשביל זה? שעכשיו השבט הזה הולך ונחרט? הקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה יהיה בסדר. תכף ניגע בסיפור הזה. אבל, ברור, ירמיהו לא יכול לדבר על זה, לא בתקופה שלו. אבל אולי ירמיהו מסתמך כאן כמו שיש לנו בכל מיני מקומות אחרים על נבואה קדומה, הוא מוסיף עליה, הבכי הזה קיים גם בגלות אפרים, לאשור, ושוב אומר הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, והסיפור הזה. כשאומר לה הקדוש ברוך הוא על הנבואה הראשונה בפרשת פילגש בגבעה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, למה מתכוון הקדוש ברוך הוא? סיפור פילגש בגבעה חוזר על עצמו פעם נוספת. מתי? סיפור דומה.
חוץ מסדום, אני אומר.
אני מתכוון לחלק אחר בסיפור. אני מתכוון לעובדה שבעל הפילגש לקח וחתך אותה כדי לעורר את כל עם ישראל, 400,000 איש, להגיע ביחד ולצאת למלחמה. מתי הסיפור הזה חזר?
שאול
המלך. שלוקח את הבקר שלו, חותך אותו לחתיכות, שולח בכל גבול ישראל, לא מגיעים 400,000, מגיעים 330. מספרים גם. למלחמה. לא נגד שבט בנימין, ולא נגד יבש גלעד. פה השמידו דבר ראשון את יבש גלעד. אלא מה טיב המלחמה? להציל את יבש גלעד, שאגב הייתה עיר של בנימין. בגלעד, אני לא אבוא להסביר את זה עכשיו. לא כדי להשמיד את בנימין, אלא כדי להציל. מי עושה את זה? המלך משבט בנימין. ואותו בוחר, ושבט בנימין בוחר, הקדוש ברוך הוא למלכות, מזכיר לכולם, ששאול בן קיש איש ימיני, כן? כלומר, היה משבט בנימין. ואותו בוחר הקדוש ברוך הוא כדי לחבר את עם מחדש אחרי הפילוג בפילגש בדיוק. ומי מבשר לשאול את האות הראשון? תזכירו לי. שני אנשים שבאים מאיפה? מקבורת רחל. מקבורת רחל. שני אנשים שבאים מקבורת רחל. אני חושב מבחינה עקרונית, יש לי עוד פירוש אחד, אמרתי חמישה מתוך שישה אם אני לא טועה, אבל הזמן בגד בנו, ואני חושב מבחינה עקרונית, שמדרשי חז"ל מסתמכים על הכפילות שיש לנו בנבואה. הנבואה נאמרה ללא ספק על שיבת אפרים, שיבת עשרת השבטים, בימי ירמיהו, אז זה נאמרה נבואת הנחמה. הנבואה רומזת לרחל שביקתה על אפרים, בנימין ומנשה בימי שילה, ולכן הכל כתוב שם על לידת הבן, בדיוק בסגנון שרחל ילדה את בנימין, מה שקראנו עם קלתו אשת פנחס. הנבואה רומזת בשחור על גבי לבן לבחייה של רחל על בנימין שהולך לאיבוד בפילגש בגבעה. באו חז"ל ואמרו, אם רחל בכתה שלוש פעמים, לא יהיה בלתי סביר לומר שהיא בכתה שש פעמים. וגם על שבטים אחרים, וגם בימי גלות נבוזראדן, וגם בימי גלות יוחנן בן קרח, וגם בימי אדריאנוס. ולעולם רחל היא זאת שמבכה על בניה, ואולי גם על אחרים. אבל שלושת המקרים שהם על בניה, מה שאמרנו, האחד הוא כאמור, הכחדתו של שבט בנימין, וזכותה של רחל שעשתה הכל כדי ללדת אותו בארץ ישראל ומסרה את נפשה על כך. רחל שמבכה על אפרים, בנימין ומנשה בחורבן שילה ובמותם של 50,000 מבניה, ומחכה לתקווה הגדולה, וחזרת עשרת השבטים באמירה שהבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דבריבו זכור אזכרנו עוד. ואפשר לספח אליהם כאמור את גלות נבוזרדן במחנה השבויים ברמה, אם נשים את קבר רחל צפונה, ניתן לספח אליה את שוק העבדים של אדריאנוס ונלך דרומה, אולי גם מה שאתה הצעת. שאני מכיר את המדרש, לא תכתוב לי אותו, תגיד לי איפה הוא נמצא. וניתן לספח אליה גם את הרעיון של הרב אורן של הגלות למצרים, ממש כמו יוסף מבית לחם יהודה. אלה ניתן לספח, המקומות המפורשים. ניסינו להגיד אותם כאן. תודה רבה. שלום.